ערב טוב. זמן קבלה בשידור חי עם הרב לייטמן. שלום הרב לייטמן.
שלום לכולם.
שלום רחלי.
היי דודי.
לפני חודש אנחנו צילמנו כאן תוכנית בנושא חינוך ילדים ביחד עם הרב. אתם יכולים גם למצוא את הלינק פה בתוך הפוסט הזה ולצפות. ומאז אתם שלחתם עוד הרבה הרבה שאלות בכלל על מהות החינוך, על מערכות החינוך שלנו פה בישראל, על שאלות פרטיות בנוגע לחינוך ילדים בגיל הרך ובגיל הנוער. והיינו רוצים להעמיק יותר את השאלות של הגולשים עכשיו פה ביחד. נתחיל בשאלה הראשונה והמקיפה ביותר, שואלת תורית, מהי מטרת העל של החינוך?
מטרת העל של החינוך זה להכין ילד לחיים, שיחיה את החיים שלו לא כחיה שככה רק רוצה לשרוד בחיים האלו, אלא שידע איך ליהנות מהחיים, מכל דבר שאפשר, וסך הכל זה אנחנו צריכים להכין אותו לכל המוראות החיים שיכול לעבור, שיצטרך לעבור אולי, מי יודע, הוא צריך לדעת מה הם החיים, איך להסתדר, איך להינצל מכל הצרות, איך להצליח, איך בקצור, זה צריך להיות אדם שהוא מבין מה זה מהות החיים ויודע לסדר אותם בצורה כזאת שיהיה טוב לו ולאחרים ממנו.
על איזה חיים אתה מדבר?
אני מדבר על החיים האלו הגשמיים, שזה מטרת החינוך. וחיים האלו הם כוללים גם כן חיים רוחניים, כי אי אפשר אחד ללא שני. שני העולמות האלה הם קשורים יחד. ויש לנו בעיה גדולה שאנחנו לא מבינים איך על ידי העולם העליון אנחנו משפיעים על העולם התחתון וההפך. ולכן אנחנו כל הזמן נמצאים במצב שאנחנו לא יודעים מה לעשות, לא יודעים מה יקרה בעוד רגע, לא יודעים איך לנהל את החיים, וחיים גם כן מנהלים אותנו בצורה כזאת שאנחנו לא מוכנים לזה.
שואל ערן, מה היית ממליץ שיעשו הורים שילדיהם חווים תסכול גדול מחינוך היום בבתי הספר?
בתי הספר לא מחנכים את הילדים, ואנחנו צריכים להבין את זה, שהתקווה שלנו, שילדים שלנו שם יקבלו חינוך, היא תקוות שווא ממש. זה לא יכול להיות שבית ספר יחנך ילדים, ואנחנו רואים את זה במשך הרבה מאוד שנים, ממש עשרות שנים, כמה שבתי ספר אנחנו רואים שקיימים, גם להורים, גם לילדים, ואפילו לסבות וסבתות. לא חשוב. בית ספר לא מחנך. הוא נותן איזושהי כמות ידע מסוימת מינימלית לילד ושולח אותו. זהו. ומה שילד מקבל בבית ספר מבחינת החינוך, איך לדבר בצורה גסה, לקבל סמים, להתקוטט, להרביץ וכן הלאה. שום דבר מבחינת החינוך הילד לא מקבל. וכל זה הוא מקבל מהסביבה, ולא מהבית ספר, זאת אומרת, ולא מהמורים, ולא מההורים. לכן אנחנו צריכים להבין שאחרי בית ספר, אדם לא יוצא מחונך, הוא לא יוצא אדם. ובמקרה הטוב יוצא איכשהו, מה שאנחנו קוראים אדם, שיש לו כמות ידע מסוימת, לא יותר מזה.
אז הבעיה היא לא בבתי הספר, אלא בסביבה.
כן, אבל כאילו אנחנו חושבים שבית ספר צריכה להיות אותה הסביבה.
ניסו המון רפורמות במערכת החינוך. איזה שינויים אתה חושב שמערכת החינוך צריכה
לא, לעשות? לא, זה לא בכלל. איזה רפורמות אפשר לעשות אם אין לנו מומחים שהם יודעים לטפל בילדים כדי לחנך אותם. לחנך. חינוך זה חינוך. חינוך זה זה כל דבר שפעם זה היה, בוא נגיד, לפני 100 שנה, נגיד, כן? אז זה היה בזה שהיו מסבירים לילדים איך לדבר אחד עם השני, והיו עושים בזה תרגילים. איך לדבר בנים ובנות, בנות עם בנות, בנים עם בנים. איך לרקוד. ואיך, איך, כל מיני דברים, כן? זה הכל היה שייך לחינוך. איך להתנהג בצורה סלונית, כן? אם מזמינים אותך לאורחים, אם אתה מגיע לאיזשהו מקום, באיזו צורה זה מקובל או לא מקובל. אני מבין שכל הדברים האלה זה, הם מלאכותיים לגמרי.
זה נימוס בריטי כזה.
רגע, 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 רגע. אבל בלי זה אדם נשאר בהמה. בהמה. אם אתה נכנס אפילו לאיזושהי אווירה, לחברה ערבית, לאיזה כפר, שם יש גם כן חוקי התנהגות. ישנם חוקי התנהגות. לגמרי בלי התנהגות זה בלתי אפשרי. זה אפילו חיות יודעות איך להתנהג. אצלם זה בצורה אינסטינקטיבית. בן אדם, אם הוא לא לומדים אותו איך להתנהג, הוא לא יודע, הוא רואים עליו שהוא, מאיפה הוא בא. ממש ירד מהעץ.
אז אני אהיה בהמה תרבותית ויפה.
לא חשוב, אבל הוא יודע איך להחזיק את עצמו כלפי אנשים אחרים, שיהיה טוב להם אימו. סך הכל בשביל מה? קודם כל החינוך, שאני יכול להיכנס לכל חברה, ואני אתנהג כך שלאנשים שאני נכנס אליהם, יהיה נעים שאני נכנס אליהם. למה זה בריטי? זה פשוט מפני שאנחנו בכל זאת חיות עם תופסת תרבות.
אני אגיד לך למה, כי בפנים האדם עדיין גס, וכלפי חוץ אני נחמד אליך.
לפחות יש לי מה להתחיל. לפחות יש לי מה להתחיל. אלה אם כן שאני נכנס ככה בצורה פרועה לאיזה בית ולא יודע מה שם הוא עושה, נכנס עם היד לתוך ה... צלחת עם, נגיד, סלט או משהו, ככה משותה, ככה, כללי. איך זה יכול להיות? אתה צריך להתנהג כך שיהיה נעים לאחרים לידך.
מה הכלל האוניברסלי, לא משנה אם זאת חברה ערבית או חברה בריטית?
תעשה רצונך כרצונו.
מה רצונו?
אז זה בדיוק מלמד החינוך.
גם אם זה מלאכותי.
מלאכותי ודאי, כי אחרת מה זה לא מלאכותי? ודאי שאנחנו צריכים ללמד את האנשים להתנהג נכון בכל חברה וחברה. כן? עם הילדים, איך אני צריך לדבר איתם, אני צריך לדעת פסיכולוגיה של הילד, איך הוא מדבר, איך אני צריך לפרגן לו, כן? איך אני צריך לשחק כמו, זה לא חשוב שיש לי ילדים או לא. זה מדובר פשוט על פסיכולוגיה של הגיל הרך, אחר כך גיל מתבגר, נוער, אדם צעיר, אדם מבוגר, זקן. למה שאני לא יודע איך להתנהג איתם?
היום לרוב האנשים פשוט לא אכפת מאף אחד.
זאת הבעיה של החברה. החברה ללא חינוך הופכת להיות איזשהו עדר מכל מיני סוגי חיות, שהם לא נמצאות בקשר הדדי ביניהם.
אתה חושב שזה חוסר חינוך, או פשוט האגו כל כך התגבר?
חוסר חינוך, אנחנו לא יודעים בכלל איך להסתכל אחד על השני.
זה לא התגברות האגו שפשוט אנחנו יודעים שככה, אבל כאילו כל כך אגואיסטים?
זה כולל בתוכו, ודאי שזה האגו. אבל אפילו שאני אגואיסטי, ואני רוצה להתגבר על האגו שלי, גם כן אני לא יודע איך להתנהג. גם כן לא יודע. על ידי התנהגות יפה, אני יכול להצליח... בכל חברה וחברה. לא. ולא שאני הולך לנצל אותם. אלה פשוט, זה, 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 זה פשוט, זה יחס נכון וטוב לבני אדם, של למה אני צריך להתנהג לפניהם כבהמה פרועה. למה? כי ככה זה אני, במה אני מתגאה שככה זה אני?
היום כאילו יש, זה, כמו, זה פוסט מודרני, זה כל אחד הולך עם התחושה שלו, עם ההרגשה שלו, הוא טבעי, הוא זורם, הוא...
מה זה טבעי וזורם?
אין אימוס, כאילו... רגע, זה רגע. כזה סחבקי כזה, זה כזה לשתות מאותה הכוס ולהיות... אני.
מה זה אני? זה לא את ולא הוא, זה פשוט בהמה פרועה שאין לה צורה, אין לה צבע, אין לה אופי.
אבל אני אמיתי, אמיתי למי שאני, ואם אני נמצא בחברה ואני אמיתי מי שאני, אז כל אחד צריך לקבל אחד את השני עם האמת שלו.
איזה אמת? אין באף אחד. שאני מסתכל לאנשים בצורה כזאת שהם מתנהגים, אין להם שום דבר מעצמם. הם כמו רוח. ממש. זה אדם רוח.
למה אתה אומר ככה?
כי זה, איפשהו ראה שם איזה סרט, איזה התנהגות, בכדורגל, איזה עוד משהו מהשכן, מכל זה תפס כל מיני כאלה דברים, זהו. כי זה לא הוא.
אבל הוא מרגיש שהוא ייחודי.
במה הוא ייחודי? שהוא תפס מכולם וירוסים.
והוא בחר את הדברים האלה, וזה מה שהוא
המכלול הזה. הוא לא בחר כלום. הוא התנהג בצורה כזאת שלא לימדו אותו מסכן, והוא תפס וירוסים האלה מכולם, ומזה ומזה ומזה, וכל החיים שלו, בזה שהוא לוקח איזה מזיכרון, איזה צורת התנהגות שראה פה ושם ופה ושם, ולפי זה מתנהג. זה לא הוא. זה לא הוא. אין לו משהו. כדי לבנות בן אדם צריכים להשקיע בזה המון כוח. והרבה זמן. ואז האדם הזה הוא נבנה במבנים. ואחרת לא.
למערכות החינוך אתה רואה איזה תפקיד בשלב הזה?
מערכת החינוך שלנו.
כן.
זאת מערכת השכלה, זו לא מערכת חינוך.
היא הכרחית? צריך אותה?
מה?
צריך מערכת השכלה?
מערכת השכלה צריכה להיות כדי מי שרוצה ללמוד. להיות צייר, מוזיקאי, מדען, פיזיקאי, לא חשוב מי, אז צריכה להיות מערכת השכלה, כן, צריכים ללמד. אבל מערכת החינוך לא קיימת בכלל מלכתחילה. לא קיימת. תביא לי תוכניות מהבית ספר, תראה לאיפה ששם יש חינוך.
אבל זה נשמע שאתה אומר שפעם כן היה, שלפחות...
פעם זה היה לפני הרבה זמן, זה יותר מ-100 שנה.
שואלת אינה, יש פה עוד כמה שאלות טובות, שואלת אינה מילמן, אם לא קיבלתי חינוך טוב, איך ללמוד לקח מהילדות שלי ולשייך אותו להתפתחות הפסיכולוגית של הילדים שלי?
לא, אי אפשר. צריכים לקרוא ספרים, וגם כן תלוי איזה ספרים, וזה לא פשוט. היום זה כבר לא פשוט, כי אנחנו צריכים להכין את הילדים שלנו לעולם שהוא... בא חדש, מאוד שונה ממה שקודם. זה שאני אומר דוגמה למה שהיה קודם, זה סתם. אני לוקח רק שם רק עיקרון אחד. אדם תמיד מרוויח אם הוא יודע להציג את עצמו יפה כלפי האחרים. שיהיה להם נוח אמו. ירצו אותו כזה אדם בעבודה, בכל מקום, בשיחות סלוניות, בחופש, בכל דבר. כן? אם הוא יודע להתנהג, שיהיה נעים לידו לאחרים. לזה אנחנו צריכים לחנך אנשים.
זה כמו משחק. ממש כמו בוא למד אותך
זה
משחק.
לא, זה, רגע, כל החיים שלנו הוא משחק. כל החיים. ואף אחד לא מתנהג לפי מה שהוא. אין דבר כזה. האדם שמתחיל לגדול מגיל אפס, הוא מתחיל לתפוס מהחיים שלו כל מיני דוגמאות. דוגמאות האלה הוא סופק, ואחר כך לפי זה מתנהג. אז השאלה היא כך, איזה דוגמאות הוא סופק, שיהיה באמת התנהגות שלו אחר כך יפה, נוחה, טובה. וזה שהוא מחונך להגיד שלום ותודה ובבקשה וכן הלאה וכן הלאה, זה מה? זה נקרא שהוא מתחנף? מה זה נקרא?
אני מרגיש שאני הולך...
אלה יותר טוב שאני נכנס לכל מקום, אני נותן ביתה לאיזה...
לדלת ואני כאן.
כן. ככה זה?
אני אגיד, אני מרגיש שאני לא מממש את עצמי ככה, כי אני הולך בחליפה שהיא במידה קצת יותר קטנה משלי.
כי אתה כזה, כי אתה כזה.
אבל יש לי איזו הרגשה פנימית מסוימת, ואני צריך עכשיו להיות יפה ונחמד,
ובסביב אני מרגיש שפוך. אבל אם מחליפים אותך מגיל אפס הזה, זה נפח לאופי, זה נפח...
רגע, אני לא מבין. זה מתבטא. מזמינים אותך לחתונה. אתה בא בשורטים. כן? או אפילו בבגד ים. למה לא? זה נוח וטוב. או בפיג'אמה, כמו שאני תמיד נותן דוגמה. אני בא בפיג'אמה, כן? נו, לחתונה. מה רע? תגיד לי. זה מה שאתה אומר. יש לכל חברה, לכל דרגה, לכל צורה, משהו שמתאים לזה ולא מתאים לזה. בסדר.
בימינו הסתכלו על הבחור שמגיע עם פיג'אמה כיוניק, כייחודי. כאילו, הוא עושה מה בא לו, הוא הולך עם האמת שלו, הוא...
מה, באמת?
כן. ואפילו יהיה קצת כבוד כלפיו, כי הוא עושה מה שבאמת הוא מרגיש, ושנוח לו... ואם נוח לו, אם נוח לי, אז כולם צריכים לכבד את זה שנוח לי.
טוב, בסדר. אני לא אומר, נו, ומה, איפה, לא ראיתי כזה דברים.
יש כל מיני דוגמאות, אבל לאו דווקא פיג'אמה בחתונה.
האם לאחרים נוח אמו? או שאני צריך לצפצף על כולם וככה נוח לי?
אתה בא כאילו ב...
החינוך הוא, שוב אני אומר, החינוך הוא... צריך להיות מכוון לזה שלאנשים אחרים יהיה נעים איתי. זה נקרא אדם מחונך. אני לא מדבר על פיג'אמה או לא. אני לא מדבר על זה. כן? זה תלוי איפה. אם אנחנו יוצאים לחוף הים, אני שותה מהבקבוק. אם אני נמצא במסעדה, אני שותה מהכוס מיוחד. זהו. יש ויש.
החוקים שיש היום של הפדגוגיה ושל הפסיכולוגיה, כל מה שקשור בהתפתחות האדם והחינוך, איך אתה מתייחס אליהם? זה מקורות שאפשר לשאוב מהם?
לא מכיר אותם. אתה אומר שיש היום. אני כבר לא נמצא בעולם הזה לפחות 40 שנה האחרונות.
נו, ב-50 שנה האחרונות אפילו, דברים ש...
מה?
אולי רק זה התפתח בכל מיני זוויות. פדגוגיה וכל התורות שלומדים ומלמדים איך לחנך את האדם. אתה מכיר בהם?
אני לא מכיר בהם, מפני שאני מכיר בתוצאות מהם. אתה מבין?
כן.
זהו. לכן, זהו. שיהיה מה שיהיה. התוצאות הן כאלו שכאילו שאין. כאילו שאין לא פדגוגיקה ולא פסיכולוגיה ולא חינוך ילדים ונוער. כאילו שאין כלום. למה? רואים שאין.
העקרונות בחוכמת הקבלה הם מכסים בעצם על כל הפדגוגיה?
כן, מכסים, אבל מי יעשה את זה ומי יממש?
איך אני יכולה לדעת מה החברה שאני נכנסת אליה, מה החברה הזאת רוצה, מה יהיה נכון בחברה הזאת? איך אני...
אדם שמחונך הוא מרגיש מיד את החברה שהוא נכנס, שהוא נמצא בה, ומתנהג לפי זה, שיהיה לחברה נוח אימו. ככה זה.
טלי שואלת, היום המורים בחברה הישראלית לא זוכים להערכה על ההשקעה שהם נותנים. איך לדעתך אפשר להעלות מחדש את החשיבות לתפקיד המורה?
מורה או הורים?
מורה.
זה תלוי מההכנה בבית שנותנים לילד, והכנה בגן ילדים לפני הבית ספר. ובכלל צריכים יותר ויותר, זה בעיה כללית, זה אי אפשר ככה לתקן באיזשהו מקום אחד. זה צריכים להיות גם סרטים, גם דיבורים, גם טלוויזיות, גם כל הדברים האלה, הם צריכים להיות מכוונים אחרת לגמרי. ואם אנחנו פותחים כלי תקשורת למיניהם, טלפונים והכל, ומה שהולך שם ומה ש... ניתן להראות לילדים, אז ודאי שמשחקים שם על האינסטינקטים הכי הכי נבזים. ובהתאם לזה אנחנו רואים ש... ודאי ש... להתעסק בדברים הנמוכים הרבה יותר נוח וקל במשהו גבוה. וככה זה יקצה. כאן זה... חייבת להיות איזה סטרס גדול מאוד לכל החברה, שכולם הבינו שחייבים לעשות האפגרייד לכל החיים שלנו.
שואלת אפרת, איך אפשר ללמד את הילד מגיל צעיר לבחון כל דבר מהצד, לחקור ולקבל החלטה מושכלת ולא סתם להיסחף אחרי כולם? לדוגמה, שימוש בפלאפון, מעורבות בקטטות אלימות, אינטרנט, סיגריות, סמים, אלכוהול, מין, כל תופעה חברתית.
זה תלוי בבית, בכל זאת. זה תלוי בבית. באותם השנים שילד נמצא בבית, צמוד לבית, עד גיל נגיד 12, 13, שהוא עדיין ככה נמצא פחות או יותר תחת שליטת ההורים, אפשר לבנות בו יחס לחיים כזאת, שיהיה לו קשה לצאת מזה.
זה מספיק לחסן אותו כנגד הסביבה?
לא, ודאי שזה לא, שאתה לא זורק אותו אחר כך לחיים, ואתה בטוח שהוא ימשיך. אבל בכל זאת זה מה, ש, מה שתשקיע בשנים האלו, זה נשאר. זה נשאר איכשהו. אחר כך תצטרך בכל זאת כל פעם לפקח מרחוק. אבל זה איכשהו זה יעבוד.
יש הרבה שאלות שחוזרות על גלישה באינטרנט, על טלפונים, על מסכים, על זה שהילדים
היום... אבל אין מה לעשות, אין מה לעשות. אני לא יכול כאן לתת שום עיצה, כי זה החברה שככה בונה, שברצונה רוצה לקלקל את הילדים שלנו, היא רוצה להרוס להם את החיים, ולכן זה מה שהיא עושה. ולכן ההורה מסכן, הוא עומד כאן חלש מאוד, לבד, מול כל החברה שמתקיפה את הילדים שלו, וממש מקלקלת אותם, ומקלקלת אותם לכל החיים, והוא לא יכול לעשות שום דבר.
זה נזק
אז הוא מרים ידיים, וזהו. ילדים שלו נכנסים לאינטרנט, נכנסים לאיזה משחקים, אכזריים, נוראים, איזה שירים, שזה ממש בושה. אני שמסתכל על המשחק הזה, כן, זה משהו נורא. יוצא לי כמה פעמים לראות משחקים האלה. אני הייתי מתבייש יחד עם הנין שלי, עם הנכד שלי, להסתכל בהם. ממש כך. עד כדי כך זה מלוכלך. זה, 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 זה משהו, וזה לילדים קטנים.
מצד שני, אבל דור מפותח כל כך שחי בטכנולוגיה הזאת.
אדוני, מה זה מפותח? הוא מסכן, הוא מאוד מאוד עני בהתפתחות הפנימית שלו, רגשית. הוא מפותח רק בללחוץ על ה... ללחוץ על...
למקלדת.
אה?
למקלדת.
למקלדת, כן. לא יותר מזה.
ומאבדים כבר גם התקשרות עם חברים, כי...
כן, הוא רק עם המסך, יש לו שם הכל.
היית מגביל, נגיד, את המסך, אפילו בכוח?
לא, אני לא רוצה לדבר על זה, כי אצלי זה... הייתי לגמרי משנה את הכל, אבל מה אפשר לעשות?
אם בכל זאת אורן, נגיד, חשוב לו, מאוד חשוב להתפתחות של הילד, אז מה? להגביל זמנים מסוימים, או שאי אפשר, זה סביבה, כל החברה שלנו ככה, ותרים ידיים.
נחיה ונראה. אני לא רוצה להגיד מה שהייתי רוצה לעשות. זה בכל זאת לא בר ביצוע.
תקווה שואלת, יש היום שיח ציבורי נרחב בישראל על הדתה. זה מושג בכלל שמדבר על הפיכת החברה לדתית יותר. במקרה הזה שלנו דרך מערכות החינוך, זה יכול להיות גם הדתה בצבא וכן הלאה. היא אומרת, תקווה, אני אישה חילונית ולא מתנגדת למסורת ישראל, אבל חוששת שהלך רוח דתי ישפיע לרעה על בני. השאלה שלי, מהם הערכים הדתיים, המרכזיים, שכל אדם בישראל צריך לדעת, מה הכרחי ומה מיותר?
אני הייתי גר הרבה זמן ברחובות בחברה חרדית, אחר כך בבני ברק ברבי עקיבא, רחוב הראשי של בני ברק, הרבה שנים, ככה בערך 20 ומשהו שנה. אני לא חושב שחינוך הדתי הוא בהרבה יותר מחינוך החילוני. גם הוא עובר שינוי גדול מאוד, שינוי לרעה. אמנם שעדיין הערכים קיימים, באיזה צורה, באיזה מידה, אבל בכל זאת גם מתקלקל מאוד. אני חושב שבלי חוכמת הקבלה, שהיא ממש פועלת על ואהבת לרעך כמוך, אנחנו לא נוכל כאן לעשות איזה שיקום. ונקווה שאנחנו נגיע לזה. אבל רק קצת לפנות לחינוך הדתי, יכול להיות במשהו זה יעזור. אני לא מתנגד לזה, ודאי. אבל אני חושב שגם שם הערכים הם, לצערי, כבר לא כמו שהיו מלפני 20, 30 או יותר שנה.
מה שאתה מתאר זה ריקבון כללי.
ריקבון כללי, זה ברור. זה גם בישראל, גם בחול, בכל החברות. בכל...
אין שום מפלט, כאילו ממש אנחנו...
לא, אי אפשר, אי אפשר. זה העולם שלנו, כך הוא מתקדם להכרת הרע. שבאמת רק הכוח הרע פועל בעולם, ואנחנו מפעילים אותו, הבני אדם, וכדי להתרומם ממנו, יש לנו רק חוכמת הקבלה.
יש פה שאלה שאני מזדהה איתה כדודה. דיוויד שואל, האם יש איזה ערך שיכולים לתת קרובי משפחה לילד, כמו דוד ודודה, בחינוך? האם יש איזשהו, האם יש לנו יכולת להשפיע על אני על אחיין שלי, או הוא על אחיינים שלו?
זה תלוי בקשר, זה תלוי עד כמה שקרובים זה לזה. לפעמים כאלו קרובים רחוקים יחסית יכולים להשפיע הרבה יותר מההורים. כן, הילד יותר יכול לשמוע. כי עם ההורים אין לך כל כך הרבה חשבון. הוא איתם, זה, הם בכיס שלו. מה שאם כן, הקרובים יותר רחוקים, כמו דוד, דודה וכן הלאה, הם יכולים להשפיע.
יוחנן שואל, כתוב, חוסך שבטו שונא בנו. כן. כלומר, הורה שאינו מלכה את בנו בשבט, במקל, שונא את בנו. מה דעתך על האמרה הזאת? באיזה מקרים צריך להפעיל כוח כלפי הילדים?
צריך להיות גם בשמאל וגם בימין. שיתוף דין ברחמים. זה צריך להיות. ולא לתת הכל, זה לא רחמים. לכן זה שנאה. אם אני לא מגביל את הילד, אני שונא אותו, כי אני עושה ממנו משהו פרוע. וכך הוא יתקלקל לכל החיים ולא ייהנה מהחיים. הוא לא ידע איך להחזיק את עצמו, הוא לא ידע איך לשמור על עצמו, הוא לא ידע איך להתייחס לאנשים בצורה מאוזנת. ההתנהגות הנכונה זה קף האמצעי, שביל הזהב, מה שנקרא, שגם כן בדין וגם ברחמים, באמצע בין שניהם. ולכן, זה מה שאומר תחומת קבלה. ולכן, כך להתנהג אנחנו צריכים כלפי ילדים, וכך להתנהג אנחנו צריכים ללמד אותם שכך התנהגו.
מה זה הביטוי של דין?
דין זה לחץ, הגבלה. ורחמים זה ההפך.
זה יכול גם להיות באלימות או בכוח כלפי ילד?
לא, לא באלימות, אבל הם צריכים לדעת שזה יכול להגיע לאלימות גם כן, אם תגיד שזה אלימות. אם ילד רוצה לקפוץ מקומה חמישית, מה אני אעשה?
יתפוס אותו בכוח.
יתפוס אותו בכוח. ואם הוא בכל זאת רוצה?
אשבית אותו.
זהו. זה ככה. תלוי, מידה כנגד מידה.
ג'ודי שואלת, מי לדעתך נחשב הורה טוב? אז זה בעצם זה אותו הורה שהולך בשביל הזהב?
כן, כן. שהוא יודע איך להתנהג יפה. זאת אומרת, שלא יהיה אהבה חלוטה, שהיא מקלקלת ילדים, אם אתה מתייחס אליהם רק בטוב, זה ברור. נו, ורק בירה זה אי אפשר גם כן. הילד יהיה ממש בחוסר ביטחון ובלחץ גדול. אלה חייב להיות מאוזן.
שביל הזהב זה אומר שזה כולל קצת מדין, קצת מרחמים?
כן.
או... פעם ככה, פעם ככה, בהתאם.
גם זה וגם זה. גם כן שאנחנו מתייחסים רק ברחמים, ילד צריך לדעת שמצד שני יש דין. ואם אני הולך בדין, הוא יודע שאני עושה את זה מלב חם ואוהב, ואין לי ברירה, ככה אני מתקן אותו, שמצד השני יש רחמים.
ולד שואל, איך אני יכול לעזור לבת שלי להיות יותר מסודרת, שתדע לתכנן ולחשב נכון כל צעד בחיים שלה? בית הספר לא מקנה כלים מעשיים כאלה, כמו שגם אמרנו. גם לי אין אותם, אומר ולד, ואין קורסים בנושא. זה יותר ניסיון חיים. השאלה איך אפשר לספוג ולהאיץ ניסיון חיים מבלי לעבור אותם בצורה כואבת על הבשר.
אבל הוא יודע מה זה צריך להיות מסודר.
הוא יודע.
יודע, יופי, שיקח את הבת שלה, שלו, כן? ולאט לאט, בכמה כאלה צעדים בכל יום, ילמד אותה איך להתייחס לזה ולזה ולזה, לפי הסדר, לפי הרישום, לפי התכנון וכן הלאה. זה דוגמה. כל החינוך באמת, ודיברנו על זה בזמן הקודם, כן, בתוכנית הקודמת, כל החינוך זה בעצם דוגמה. אם אני לא נותן דוגמה, לא יעזור כלום. אם אני נותן דוגמה ומבליט אותה קצת, ומבקש, דורש, מייעץ, תלוי, אתה מרגיש באיזה צורות, כן? לילד. זה יתקיים. אבל דוגמה חייבת להיות מצידי בטוח.
אורן, מה היית עונה לילד בן 5 ששואל על מוות?
אני הייתי אומר ש שאדם בזה לא גומר את החיים. שהוא ממשיך לחיות.
גלגול נשמות?
גלגול נשמות לבין 5 אי אפשר לספר, אבל שיש חיים ויש עוד, יש עוד, זה כמו שאדם עובר ממצב למצב.
לאן סבתא הלכה? נגיד, כאילו, היא נפטרה, אז מה לענות לו? בחלונים, היא בשמיים.
כן, עדן.
כן, קיימת ללא גוף, נכון? כמו, מאיפה אתה חושב לקחו את כל העניינים האלה, גן עדן, גיהנום, בשמיים וכן הלאה? מתוך זה שרצו להסביר לעצמם איזה, לתת לעצמם איזה תשובה לשאלות כאלה, כך תענה לילד בינתיים.
זה בסדר, אפילו שזה קצת לא נכון, שישאר עם ציור כזה.
שישאר עם הציור הזה. יותר טוב, מה שהוא ירגיש שכל החיים הם ממש נגמרים, וסבתא שם
עצמות,
כן,
קבורה
וכולה.
אנחנו בשאלות בנושא גיל הרך, שואל אור, מה לגבי משחקי דמיון שמשלבים אלמנטים אלימים אצל ילדים בגילי הגן 4-6? האם היית מציע להפסיק ולמנוע מילדים לשחק משחקי דמיון כגון שוטרים וגנבים, פיראטים ושודדים, בהנחה שזה לא גרר מריבות ואלימות אמיתית ביניהם?
אני הייתי אוסר כל המשחקים האלה שיכולים לתת דוגמה להתנהגות לא נכונה.
זאת אומרת, כלי נשק בין ילדים,
גם שוטרים, גם גנבים, גם שודדים, גם צבא, גם כל מיני דברים. לא הייתי נותן לילד בזה לשחק.
עכשיו, לקחת לי את כל הקלאסיקה.
איזה קלאסיקה?
משלגיה, שיש שם זאב רע וכל מיני דברים אלימים, עד
כיפה אדומה? טוב, זה כבר ממש
שלגיה
זאת. אני לא חושב שהם דברים טובים. אני חושב שזה ממש סיפורים אכזריים, שמדברים על שזאב אוכל את הסבתא, כן, או את הכיפה האדומה, סבתא, כן?
סבתא והיא באה להציל אותה.
כן, והיא באה להציל אותה ומוציאה אותה שוב מהזאב.
מהבטן של
זאב. כן, מהבטן של זאב. אני חושב שדברים כאלה זה רק אם נחשוב על מה אנחנו מדברים.
לא מציאותי.
זה לא שלא מציאותי, זה גם כן אכזרי, זה מה זה.
אבל זה לא מפתח את הדמיון, יגידו לך?
כן, בטח, לקחת סכין ולפתוח, כן.
אני, אין לי ילדים, אבל אם עכשיו לוקחים את כל הספרים, כמו שעכשיו הרב לייטמן אמר, אז נשאר משהו?
אז נשארתי מים תורה.
סיפורי תורה, שגם הם אכזרים.
שגם הם, גם בתורה לא חסר.
לא חסר, אבל שם לומדים, שם זה מלמדים במשהו אחר, בגישה אחרת.
למה? פה היא דואגת לסבתא שלה, היא מצילה אותה מזאב אכזר, גם פה בתורה, אני לא יודע מה זה סתם, אני יכול להתפלפל עכשיו, אבל לא? יש לנו שאלה כזאת, רגע, אולי באמת נקפוץ עליה, איפה היא נמצאת? הנה, אמרנו על זה בעצם. מה דעתך באמת על ספרות ותוכניות ילדים שבהם מועברים מסרים חינוכיים דרך חיות מדברות, רכבות מדברות, האנשה, שלוקחים משהו והופכים אותו לאנושי יותר? זה לא פוגע בהתפתחות הקוגניטיבית?
אני חושב שזה גם לא טוב. זה גם לא טוב. כי אדם מתחיל לשייך לרכבת שמדברת, לפרח שמדבר, לכל מיני דברים. הוא מתחיל לשייך את אופי שלו לעולם הדומם צומח וחי. כן? זהו. אז אתה יכול להגיד, מחכה שהילד שלך הקטן יבוא לאיזה כלב והתחיל לדבר עמו. נו.
ברור שלא.
אנחנו מפתחים דמיון שכביכול האדם מזדהה עם דומם צומח וחי. ומשייך להם איזשהו מהות החיים, נשמה וכן הלאה. ואני לא חושב שזה טוב.
זה לא פוגע בהתפתחות הקוגניטיבית של הילד?
מה שאנחנו מגבילים אותו ככה, או מה?
כן, אתה לא מצל את העולם שלו?
לא, אני לא מבלבל אותו. אני לא מבלבל אותו, זה מה שטוב. אני ההפך, מסביר לו מה זה בדיוק. התפתחות בדרגות דומם, צומח וחי, מי הם, מה הם, יש כל כך הרבה מה להגיד. אבל בצורה קצת מדעית ילדותית. יש אנציקלופדיות, אתה לא יודע כמה היו, לך היו אנציקלופדיות. איזה אנציקלופדיות בכל מיני דברים בחיים. למה זה רע? היסטוריה, תלמד, גיאוגרפיה, מה שאתה רוצה. למה אתה צריך סיפורים שאין בהם שום אמת? למה? למה אתה רוצה לבלבל את הילד, לנפח אותו, ממש לדחוף בו כל מיני שקרים? תלמד אותו על הטבע, על בוטניקה, על ציפורים, על הדגים, על כל מיני דברים. תלמד אותו על העולם היפה, על מוזיקה. חסר?
מה עם דמיון? שנייה, לדמיין משהו אחר שלא קיים.
לא, לא, זה לא דמיון נכון. זה דמיון פרוע שאין בו שום אמת. דמיון צריך להיות לא לכיוון פנטזיות כאלה שאין בהם שום אמת. דמיון צריך להיות להמשיך מה שיש לנו לעוד דרגה הבאה.
מה? איזה? מה יש שם?
רוחנית.
איך ילד ידע? איך?
זה יתפתח בו. בוא ניתן לו מה שיש לו לפניו.
האם יש תכונות שאתה מסתיר מהילדים שלך, חיים שואל? מצבים מסוימים שאתה נמנע שהם לא יראו אותך בהם?
רצוי, תלוי באיזה גיל, אבל יותר ויותר לדבר עם הילד כמו עם הגדול. ודאי שזה לאט 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 משך החיים, אבל כך שהוא יראה את עצמו כחלק מהמשפחה, כחלק מהחיים שלך, שאתה מספר לו, שאתה מדבר עמו, שהוא מתגאה בזה שאבא או אמא מדברים איתו בצורה בוגרת, כמו עם החבר.
אבל יש מצבים או תכונות שלא כדאי שהורה יפגין כלפי הילד, שיסתיר יותר?
לא, ודאי שכן, אבל במשהו אני צריך להראות לו שאני איתו פתוח.
לדוגמה, שלומית שואלת, יש לי שני ילדים קטנים שהרבה פעמים פשוט מוציאים אותי מדעתי. אני רוצה להיות סובלנית, אבל לפעמים אני פשוט מתפרצת עליהם. האם זה נורא שלפעמים ילדים רואים את אמא מתפרצת?
אולי לקחת אותם לשיף ולדבר איתם בצורה רצינית.
ילדים קטנים?
נו, מה זה קטנים?
אני לא יודע, אבל קטנים, מה זה לדבר איתם בצורה רצינית?
שאני עייפה, אין לי עצבים, אני מבקש, תעזרו לי עכשיו, וכן הלאה, בצורה כזאת יפה, כמו שווה להם, שהם עכשיו, הם עכשיו יכולים לעזור לי.
סליחה, אני מלמדת את הבן שלי בן 4 בשום פנים ואופן לא להקות חבר ואף פעם לא להתחיל מריבה. אבל לפעמים הילדים מרביצים לו בגן. האם אני צריכה ללמד אותו שאם מרביצים לו הוא צריך להחזיר בחזרה או שלא?
אמת, מי שבורח הוא מרוויח. בדרך כלל. אבל תלוי איזה חברה ובאיזה מצב. אני לא חושב ש... כתוב על זה פשוט. המקביד את עצמו בעת מריבה. זה מה שממליצים.
קצת כמו בנצרות, להפנות את הלכי השנייה.
לא, 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 לא. אני פשוט מתרחק. צועקים, אני מתרחק. רוצים להרביץ, אני מתרחק. בשביל מה ללכת ולהתנפל? זה לא טוב. זה לא טוב. ההתנהגות כזאת היא לא מביאה שלום בעולם.
מה לגבי הגנה עצמית? ללמוד כל מיני, איך קוראים לזה, אומניות לחימה?
זה משהו אחר. זה משהו אחר. זה כן לעשות. כן. אדם צריך לדעת איך להגן על עצמו.
אז מחר מרביצים לילד שלי בן 5 בגן. הוא למד ג'ודו. שיחזיר חזרה?
לא. לא. דווקא האנשים האלה שיודעים להרביץ ולתת בחזרה, אם הם חזקים, הם לא נותנים בחזרה אף פעם. הם עוזבים. זהו. אבל כלפי הדברים האלה, כן. צריכים ללמוד. אני זוכר את הבן שלי, שהיה בן 13-14, אני שלחתי אותו לכאלה חוגים.
קורס הגנה עצמית.
כן.
שני שואלת ככה, בת הבכורה שלנו בת 5 מתנהגת באלימות בכל פעם שפורסת מחלוקת בינה לבין אחותה הקטנה בת 3. איך לגרום לילדים שלי לפתור מחלוקות באמצעות שיחה ולא באמצעים אלימים?
צריכים אולי הגדולים כאן לסייע, להתקשר, לקשר בין הילדים. אתם נכנסתם לכאלו דברים שכאן צריכים לתת איזה מערכה כללית איך לעשות. אבל בשביל זה צריכים לארגן ילדים, להשיב אותם בעיגולים, בחוגים, לתת להם הסבר, איך מדברים בעיגול, איך הם משחקים בצורה כזאת, שהם כולם יושבים שווים על הרצפה, נגיד, עולה לכיסאות הקטנות, וכיסאות יותר גדולות ויותר גדולות, עד שהם נעשים גדולים. וממש שנה אחרי שנה אנחנו מלמדים אותם איך להיות בקומוניקציה יפה, בהתקשרות יפה, זה עם זה וזה עם זה, וכך אנחנו אז נוכל להוציא בני אדם מקרב החיות.
בכל זאת, כדי לרצות את הגולשים ששלחו שאלות, נשאל אותם, שאלה לגבי צורת הענישה, עד כמה חשוב שהתגובה שלנו להפרת כלל תהיה סיבתית, קשורה לאירוע? לדוגמה, שברת לחבר משהו ולכן תכין לו חדש. או שזה בסדר גם לומר, שברת משהו ולכן לא תצא לשחק בגן שעשועים.
לא הבנתי.
שברת לחבר את המשחק.
אם אני עשיתי נזק, אני חייב להשלים.
לתקן או להכין לו משהו אחר בתמורה.
כן, זה חייב להיות דוגמה יפה מאוד, גם כן מצד ההורים, כלפי ילדים, על כל דבר.
נקודתי, זה כלפי זה, באותו מקום.
כן, השלמה חייבת להיות.
יוסף שואל, מתי מתפתחת הבושה?
זה תלוי מחינוך, זה תלוי מאיך אדם רואה או לא רואה את החיים. מה זאת אומרת, מתי מתפתחת בושה?
אצל ילד. אצל ילד קטן.
יכול להיות שלא יתפתח, יכול להיות שבושה תהיה רק, אני לא יודע. יש ילדים שהם עושים כל מיני דברים, והם לא מרגישים שזה, כמו שבתחילת היום, בתחילת השיחה, אתם דיברתם על זה, שאני רוצה להיות טבעי. טבעי זאת אומרת, אין לי בושה, אין לי כלום. נו. זה... אני רואה איך שזה מופיעים כל מיני סלבס וכך, כל מיני זה.
שואלת יערה.
כל לבושה, כן.
שואלת יערה, הבן שלי כמעט בן 11 חודשים. אלו עקרונות חינוכיים חשוב שניישם בבית ומגיל הינקות, כדי שהוא יגדל להיות טוב לאחרים.
ילד אפילו בבית הנימו כבר תופס את נהגות של אמא. הוא חייב לראות כל הזמן, גם אבא, כמה שהוא רואה אותו, הוא חייב לראות אותם רגועים, אותם בצורה מתודיסטית, בצורה מאוד עקבית, מטפלים בכל דבר שבחיים, ואפילו מדברים על זה. עכשיו אני אעשה ככה, ועכשיו אני אעשה ככה, אולי יותר טוב לעשות ככה, לא, אולי הפך יותר טוב ככה לעשות, ואחר כך את זה. כל דבר שהם עושים, הם צריכים גם כן להגיד בעל פה. כל דבר. ואז הוא ילמד את הלוגיקה הזאת. את הרעיון שיש בזה, את ההיגיון שיש בזה. למה זה ככה ולא. ואז בעקבות זה, יגדל, מהר מאוד יהיה חכם.
מבית הנימו?
גם כן עכשיו אני שמעתי שיש על זה כבר כמה מחקרים. שילד שומע ומגיב שהוא נמצא בבטן.
הוא סופג כבר את ההתנהגויות האלה מעיבור.
יש המון שאלות של ילדים שהיום בקרב הנוער יש הרבה בעיות של בולמיה, אנורקסיה, אכילת יתר. ויש פה עדית שואלת, הבן שלי שוקל יתר על המידה ביחס לגילו. איך לגרום לו לאכול מאוזן? ובכלל לי,
דברו איתו, לדבר, כל הזמן לדבר. ברגע שיש לו עכשיו התקפת רעב, והוא רוצה לאכול, קחו אותו לדבר למשהו אחר, שימו לב על איזה דבר אחר. צריכים
להסיח דעתו?
להסיח דעתו למשהו אחר לגמרי. כן, משהו שזה מאוד מפחיד, מאוד, מפחיד אני לא ככה, אבל זאת אומרת, מאוד מיוחד, איזשהו אירוע, איזה סרט, איזה משהו מיוחד, ככה זה, ואז, זאת אומרת, כסך הכל, הרצון לאכול זה רצון, אז הרצון אחד, אפשר לדכא אותו עם רצון יותר גדול. ולכן ככה זה, כמו שאנחנו לומדים מחומת הקבלה. לכן צריכים תמיד לראות עם מה אני עכשיו יכול להשיח דעתו מזה. וזה אפשרי. זה אפשרי, נגיד אני אוכל, ויש לפניי צלחת יפה כזאת, מנה כזאת, משהו עם כל מיני דברים, לפניי צלחת גדולה. פתאום בטלפון, ואני שומע, ואני נכנס לשיחה, שכחתי על הצלחת, שכחתי על הכל, זהו. אז אנחנו רואים לפי הדוגמאות כאלה, אנחנו צריכים רק לבנות סביב האדם כאלו אמצעים שיוכל...
אגב, מאיפה זה נובע פתאום? כאילו דחף כזה פתאום לאוכל...
זה לא אוכל, זה דחף למלות את עצמו.
מה חסר לו?
חסר לו מילוי פנימי. ולכן הוא חושב שהאוכל יכול למלא אותו.
ובאנורקסיה?
באנורקסיה גם כן. הוא ממלא את עצמו בזה שהוא לא, 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 לא קשור לאוכל, שהוא מיוחד, שהוא רזה, שהוא זך. זך, יש נקיות פנימית. וכן הלאה.
אז כל מילוי שאנחנו מפריזים בו, לא משנה אם אוכל או לא, זה אותו עיקרון.
מילוי אחר. לא אוכל, מילוי אחר.
הילד, בזה נסיים גם את הנושא של גיל הרך, הילד שואלת כך, בני בן שנה ותשעה חודשים, הוא מאוד עדין וחד, קולט הכל, לאחרונה הוא פוחד מילדים אחרים וכל הזמן דבוק אליי. האם זה תקין? מה עושים במקרים שילדים מראים סימני חרדה ופחד?
כן, כן, זה טוב, חרדה ופחד זה לא טוב, אבל יש גיל שילד עדיין הוא ילד קטן, ועדיין הוא לא יכול להתנתק מההורים, וזה יעבור. אבל בתנאי שבכל זאת, זה צריכים לשים לב. איך בגיל כזה לתת לו צורות נכונות של התנהגות. העיקר זה משחקים.
אבל שישאר לידינו, לא צריך לשים אותו עכשיו.
זה לא גיל שהם יכולים עדיין להתקשר זה עם זה.
אלכסי, איך אפשר ללמד ילד לעבוד עם האגו שלו, כאשר בגיל 16 הוא כולו נעול על עצמו אגואיסט מושלם?
כן.
איך אפשר ללמד אותו לעבוד עם זה?
זה צריכה להיות חברה. הוא לא יכול לעשות אף אחד. אחד על אחד הוא לא ילמד אותו שום דבר. אלא הוא צריך להביא אותו לחברה, שילד בחברה יראה שאחרים מתנהגים אחרת, ואז הוא יתפוס מהם חוקי התנהגות האחרים. זה כמו שאצלנו. כן.
שואל דני, הבן הבכור שלנו, בן 15, אנחנו בשאלות על נוער, מאז הבר מצווה הוא נסגר, והרבה פחות משתף אותנו במה שעובר עליו. איך לגרום למתבגר שלנו להיפתח כלפינו ולשוחח על מה שעובר עליו?
לא, אתם לא יכולים. כנראה שאתם לא יכולים, כי הוא כבר כמה שנים נמצא בניתוק מכם, אלא לתת לו רק אפשרות להתפתח בצורה כמה שיותר מגוונת. ספורט, מוזיקה, כל מיני כאלה דברים, איזה חוגים, משהו שיהיה ככה, שלא יהיה סגור בתוך חדר שלו בלבד. אבל שיצא לכל מיני חוגים, לכל מיני אירועים.
אתה לא תומך בתקופה כזאת, להתבודד?
אני לא חושב שאם הוא כבר שנתיים לא נמצא בקשר עם ההורים, זאת אומרת, הוא נורמלי, אבל לא בקשר אותם, שהוא יכול עכשיו להיפתח. יותר טוב לתת לו את זה לעשות דרך החוגים.
זה עצוב. מה שאתה אומר, אין אפשרות לשקם את הקשרים כבר עם ההורים? בן 15 סך הכל.
בן 15 היום זה לא פשוט.
זהו? עד סוף ה...
לא עד סוף, זה יעבור. אבל זה גיל כזה שהוא... יש לו חיים משלו.
אז זה זמני, אתה מסתכל על זה.
כן, ודאי, ודאי. אבל שוב, אני אומר, זה הכי טוב אם לעשות את זה על ידי החברה. ההורים יכולים לגרום, אני מפחד להגיד להם, שינסו, כי הם יכולים לגרום לניתוק עוד יותר גדול.
שינסו מה? שנהיה מדויקים? שוב, אתה מפחד להגיד להורים שינסו מה?
שינסו להתקרב עליו ולהתחיל...
שלא לעשות, עדיף שתתרחקו ותיתנו לו את החוגים שלו, את בתמיכה...
או שיעשו משהו יחד, נגיד תיסו לאיזשהו מקום, יעשו משהו, יכול להיות שיש כאלה עבודות שאבא ובן יעשה יחד, נגיד. כל מיני כאלה דברים, אין לנו כל כך היום...
יש הורים שמשתדלים להיות חבר'ה מנים כאלה, אחת לשתות בירה עם הילד או...
כן, זה אולי, אולי. כן, משהו משותף.
אסנת שואלת, הילד שלי בן 17 איבד את הרצון ללמוד. אנחנו לא יודעים איך להניע אותו ללמוד. זה יוצר אווירה רעה בבית. הוא לא מבין בשביל מה צריך את השטויות האלה, חושב שימצא מקצוע וזהו. מה היית ממליץ לעשות?
אבל מקצוע טוב הוא גם כן צריך ללמוד. למקצוע טוב הוא גם כן צריך ללמוד. אין מקצוע שזה סתם, אם אנחנו לא מדברים על נהג מונית או איזה בעל עגלה. כן, זה ברור. אנחנו מדברים על המקצוע היום, זה מחשבים, זה כל מיני דברים כאלה, שזה סביב הטכניקה, טכנולוגיה, כן, מכשור, ולכן ללמוד הוא חייב. חוץ מזה הוא, אני לא יודע, במקרה כזה הייתי דוחף אותו בכל זאת, נגיד, לצבא, לאיזה מין, שיקבל שם מקצוע.
הכשרה.
מיקי מיכאל שואל, אולי זה בהקשר לשאלה הקודמת, איך להתמודד עם התנהגות חצופה של הילד כלפיי?
תלוי איזה גיל, אבל הייתי מדבר איתו בצורה ברורה, גלויה, פשוטה, יפה. מה ההתנהגות הזאת צריכה להסביר לי? למה הוא חושב שבהתנהגות כזאת הוא יותר יקבל ממני? הוא לא מבין שהוא תלוי בי? הוא לא מבין שהוא עדיין קטן וההתנהגות הזאת זה פשוט, מה הוא רוצה בזה? לחסות את ה... לשלים את החוסר ביטחון שלו? הגיל הקטן שלו, הוא חושב שבזה הוא יראה יותר גדול? צריכים לדבר איתו לאט לאט, ככה בצורה כזאת, אבל בעדינות. לא לשבור לו את האני שלו. שזה מאוד חשוב.
זאת אומרת, לא להפגין את הכיפות של, סליחה,
לא תקיפות ולא לשבור לו את הביטחון, לא. אבל בכל זאת, בצורה כזאת שצריכים להתאזן. לא אבא או אמא הם אותם האנשים היחידים בעולם שכלפיהם אתה יכול להיות גיבור. כן.
ענת אומרת, במשפחה שלנו 4 בנות, כאשר בין 2 אחיות יש ריב ושנאה כבר שנים. מדוע זה כך, ומה ההורים יכולים לעשות על מנת לרכך ולקרב את 2 הבנות?
4 בנות.
הם 4 בנות ו2 מתוכם ממש בשנאה עזה.
אני לא יודע. אני לא יודע. תלוי בני כמה, וחוץ מזה יכול להיות שזה... זה אחר כך, תלוי באיזה גילאים, לא יודע.
בנות נוער.
נוער, מה זה נוער? 14, 15?
16,
17. 16, 17 זה כבר בעיה, אני לא מבין גם כן עד כדי כך שהן נמצאות בשנאה הדדית. אני...
שיש סכסוך בין אחים. במשפחה, בין אחים, אבל סכסוך שמתמשך שנים, ורואים שזה כבר לא, זה לא סתם ריב ואחר כך חוזרים לשחק, אלא זה הולך ומתמשך, וכל אחד בעולם...
בנוער.
אני רוצה לדעת כעיקרון, אם אתה נראה שאתה הולך לפי גילאים, אתה...
לא יודע. זה כל כך קשה כאן להמליץ. אני לא יודע. אני הייתי... אין לנו, אתם מבינים, יש לי הרבה עיצות, אבל העיצות האלה הם לא בר קיימה. אי אפשר לקיים אותם.
כן.
זה להתחיל משהו לבנות יחד, זה מתחיל לנסוע לאיזשהו מקום יחד. זה משהו להכניס לכזאת עבירה שבעל כורחם הם יתקרבו זה לזה.
שואל שלמה, לאחרונה אשתי ואני גילינו כי נערים בבית הספר שבו הבן שלי לומד משתמשים בסמים. איך מראש לשכנע את הילד ולגרום לו לא לרצות להתנסות אפילו?
זו בעיה גדולה. אני לא חושב שילד ישמע אותם, אלא הוא ישמע את החברים שלו. אם הם, אם הם כך, ידחפו לו את הסמים, הוא ייקח. אלא כאן זה אפשר לדבר, אפשר לנסות, אפשר להראות לו כל מיני צורות. יש כאלה סרטים, יש, אני בטוח שיש...
מה, לנזקים שהיה עלולים?
כן, כן, כן. באיזו צורה חיים האלו, האנשים ש, שלא יכולים לצאת מהרגל לסמים. אבל חוץ מזה, אין מה לעשות.
עכשיו, אם היינו, כמו שאתה אמרת קודם, מילדות כבר ממש חברים של הילדים, ומחנכים אותם ומדריכים אותם, היינו יכולים להביא אותו למצב שהוא היה כל כך מחוסן, שהחבר מציע לו לעשן משהו, והוא אומר לו, לא?
כן, כן. אתה רואה שבכל זאת ישנם כאלה אנשים, ילדים שאפילו לא מנסים לקבל סיגריה. זה הכל תלוי עד כמה שבבית, בכל זאת ישנה אווירה כזאת שלא, זה לא. וההפך, אם משתמשים במשהו בבית, בתור שילדים יקבלו את זה וישתמשו בזה.
התוכנית שלנו מתקרבת לסיומה.
אני מאוד מצטער שהיום לא יכולתי לתת לכם ככה תשובות ברורות, כי זה נושא מאוד רחב, מאוד בעייתי, כואב להלב, ואני לא חושב שאפשר בצורה כזאת לעשות איתו משהו. אני ממיס דבר אחד, בוא נתחיל לבנות מערכות חינוך שלנו, כמו שאנחנו עשינו את זה במסגרת אצלנו כאן, ואז יכולים לתת בזה דוגמאות לאחרים שישתדלו ויצליחו.
אני גם רוצה להודות לכל האנשים שבטח במהלך השידור שלחו שאלות. אנחנו פשוט התייחסנו רק לשאלות שקיבלנו כבר מהתוכנית הקודמת. אז תודה רבה.
כן, במידת הצורך גם נעשה עוד תוכנית נוספת. אולי נסיים במילים של החפץ חיים. תכלית עמל האדם הוא חינוך בניו. אז... תודה רב לייטמן.
תודה רבה.
תודה רחלי, תודה לכם הגולשים. אנחנו נמשיך בשבוע הבא, יום שלישי, בשעה 6, זמן קבלה. תודה.